הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי החתם סופר על פרשת השבוע, פרשת קדושים. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. ומפרש רש"י, מלמד שפרשה זו נאמרה בהקל. ואומר, קדושה אינה תלויה בהתבודדות, בפרישות ונזירות, אלא אדרבה, בהקל. כלומר, להיות מעורב עם הבריות, ואף על פי כן לחיות חיי קדושה.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ב' באייר, תשע"ה, 21 באפריל 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופטירתו של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. אלה בעיקר שני הנושאים שנעסוק בהם בתוכנית הזאת. הערב ב-8 צפירת דומיה לזכר 23,320 הנופלים, ובתוכם גם 67 הנופלים במבצע צוק איתן בקיץ האחרון. הנה תחילה הפרטים על היממה הקרובה. זה מה שיקרה כאן בעולם הזה, אין פה דיווח על מה שקורה שם בשמיים ביום הזה. ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ישראל תתייחד היום עם זכרם של 23,320 הנופלים על הקמת המדינה והגנתה. במהלך השנה האחרונה נוספו 116 חיילים למניין החללים, ועוד 35 נכי צה"ל שנפטרו מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי צה"ל. מספר החללים שמקום קבורתם לא נודע עומד על 553, וכפי שהזכרנו, 67 חיילים נוספו השנה לרשימת החללים בעקבות מבצע צוק איתן. מחר ביום הזיכרון צפויים 1.5 מיליון איש לפקוד את בתי העלמין הצבאיים מקריית שמונה ועד אילת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בוגי יעלון השתתפו אתמול בישיבת פורום מטכ"ל לרגל יום הזיכרון ויום העצמאות. ראש הממשלה אמר בפתח הישיבה, המשמעות של עצמאות בעיניי היא קודם כל היכולת להגן על עצמך מול האיומים שהולכים ונצברים סביבנו. יש לנו מענה, והמענה הזה נמצא בחדר הזה. הוא אמר לבחירי צה"ל, אני סומך עליך הרמטכ"ל ואני סומך עליכם ועל צה"ל. שר הביטחון אמר, לשבוע הזה יש משמעות עצומה, יש בו שילוב של מאבק לעצמאות, הערכת העצמאות הלא מובנת מאליה, ומחיר העצמאות שכולנו מכירים היטב, אבל גורם לכל אחד מהיושבים כאן להבין למה חשוב לדחות את המלחמה ככל שאפשר, יש פה על מי לסמוך. יותר מ-3,000 חניכים מתנועות הנוער העובד והלומד התפרסו ב-100 על בתי אלמין ויחלקו זרי פרחים למשפחות השקולות. עוד דיווחים על פעילות ביום הזה סביב בתי העלמין הצבאיים. היום ב-5, בעצם עוד לפני הצפירה של 8, פתיחת האירועים בבית יד לבנים בירושלים, ב-8 הצפירה ומיד אחרי הדלקת נר הזיכרון ברחבת הכותל המערבי, ומחר וכאמור מאות אלפים בבתי עלמין הצבאים, ב-11 בבוקר ספירה בת שתי דקות, ואחריה התקסים שם בבתי העלמין הצבאים, ובאחת טקס ההזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל, והיום הזה יימשך עד נעילתו סמוך לשעה 8 בערב ופתיחת אירועי יום העצמאות והדלקת המשואות. אחרון הנופלים, ביום הזה כידוע מציינים גם את נפגעי הטרור, לא רק את החיילים שנפלו במילואים תפקידם, ואחרון הנופלים בשנה הזאת, ואנחנו מקווים שבכלל, הוא שלום שרקי. הנה מכתב שכותבים לי הלילה החניכים שלו בישיבה בבית אלם, ביקשו שנקריא ונפרסם את הדברים. שלום ידידיה, שלום המדריך שלנו נהרג ביום השואה והגבורה, יום השבעה שלו יחול הערב, ליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בחייו היה שלום איש הדרכה של תולדות עם ישראל וארץ ישראל. בעבודה היומיומית שלו הוא עסק בחיבור הדורות הצעירים אל ההיסטוריה של עם ישראל ואל סיפורי הגבורה של הנופלים במלחמות ישראל. השבוע שמענו ממנהלת בית ספר על המסע הישראלי ששלום הוביל בו את תלמידיה לאחרונה. היא סיפרה בהתפעלות איך שלום כדבריה כישף אחריו את כל התלמידים. מהיכרותנו עם שלום אנחנו יודעים שהוא לא היה מחשף. מה שסחף אותנו אחריו, כמו גם את יתר חניכיו במסעות ובטיולים, זו אהבה אינסופית שהייתה בו לעם ישראל, לארץ ישראל, ולכל אדם. תחיית עם ישראל בארצו, בדורנו, לא הייתה אצלו עניין מופשט ומנותק. שלום ראה עצמו מחובר באופן עמוק אל תהליך התחייה הלאומית וחזרת השכינה לירושלים. שלום חלם ברצינות גמורה להיות נביא. אז אנחנו, חבריו וחניכיו של שלום שרקי, השם יקום דמו, קוראים לכם לבוא הערב ליל יום הזיכרון ולעמוד בצפירה במקום שבו הוא נלקח מאיתנו לפני שבוע. יחד עם סיפורי גבורת הנופלים נשיר ונשמע גם את סיפור גבורתו של שלום בחייו ובמותו. כלומר הערב בכמה דקות לפני שמונה בצומת הגבעה הצרפתית מתכננים התלמידים שלו, החניכים שלו, עצרת זיכרון קטנה או גדולה, זה כבר תלוי בכם, ומזמינים את כולנו. וכאמור, עוד כותרת עצובה ביום הזה, היום ב-10 בבוקר, הלוויית הרב ליכטנשטיין. הנה קודם כל הפרטים הטכניים, בישיבת הר ציון משלימים את ההכנות לקראת הלווייתו של הרב אהרון ליכטנשטיין, נערכים לבואם של אלפים לשמיעת ההספדים בבניין הישיבה. בשעה 10 החלו ההספדים בהיכל הישיבה, הם יועברו בשידור ישיר לכל מתחם הישיבה, כך שלא צריך להיות באולם עצמו. יפתח חניון מרוכז לכל הבאים בפתח הבסיס הצבאי החתמר בגוש עציון, ומשם יגיעו המונים בהסעות מרוכזות ומסודרות ובשטלים לכיכר הישיבה. אין כניסה לרכבים פרטיים לאלון שבות, ואחרי ההספדים יצא מסע הלוויה לירושלים. הרב ליכטנשטיין יתאמן בבית העלמין הר המנוחות בירושלים, שם לא ינסעו הספדים בהר המנוחות. זה העניינים הטכניים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה קצרה, אחריה ובהרחבה על מסכת חייו המפוארת של הרב ליכטנשטיין.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:16 דקות, אבל כבד בציונות הדתית. היום יובל למנוחות הרב דוקטור אהרון ליכטנשטיין, מבחירי רבני הציונות הדתית. הוא הלך לעולמו בביתו שהוא בן 81. הרב ליכטנשטיין היה ותיק ראשי הישיבות הציוניות, כפי שכותבים עליו הבוקר בישראל היום. עמד בראש ישיבת ההסדר הר עציון. ההשכלה שלו הייתה רחבה ביותר, הוא למד בישיבה יוניברסיטי אצל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שממנו גם קיבל הסמכה לרבנות בשנת 59, בהמשך ניסה לביתו. בשנת 57, קודם לכן, הוא השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת הרווארד בספרות אנגלית, ושימש במשך שנים רבות ראש כולל בישיבת רבנו יצחק אלחנן שבישיב אוניברסיטי. בשנת 1970 הרב יהודה עמיטל הזמין אותו לשמש עמו ביחד ראש ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא נענה לבקשה, עלה לארץ עם משפחתו ושניהם שימשו ראשי ישיבה במשך כ-40 שנה והעמידו רבנים, מחנכים ואלפי בוגרים בכל העשייה במדינת ישראל, ואפשר לומר בכל העשייה בעולם היהודי. הוא הניח אחריו את אשתו, הדוקטור טובה ליכטנשטיין, 6 בנים ובנות, בהם ראש הישיבה, ישיבת הר עציון, הרב משה ליכטנשטיין, ראש בית המדרש לנשים במגדל עוז, אסתי רוזנברג, נכדים ונינים, הלוויה כאמור היום ב-10 בישיבה באלון שבות, אחר כך בהר המנוחות בירושלים. וביממה שחלפה מאז פטירתו, פחות מיממה, כבר המון המון תלמידים שלו כתבו ופרסמו דברים רבים ויפים לזכרו, נביא חלק מהם. מה שראוי לציון הוא זה שכולם כותבים על נקודת התורה, האמונה והתפילה, גם על שילוב המדעים והציונות והספרות, אבל קודם כל על הבסיס הזה, על הקשר של ראש הישיבה שלהם הנערץ, נערץ במובן הכי פשוט של המילה, לקשר שלו לקדוש ברוך הוא ולתורה שלו. נתחיל אולי בדברים שכותב תלמידו, פרופסור אביעד הכהן. הוא כתב עליו בעבר חוברת, שהכותרת שלה הייתה על לב אהרון, עם ערכים שמסודרים לפי סדר האלף-בית, וציטוטים שלו לפי הנושאים האלה. כל פסקה כאן באמת ראויה להקראה ולדיון, אבל בואו נצטט רק כמה ערכים מתוך עולמו של הרב ליכטנשטיין. באות א', אהבת השם ויראתו, כותב אביעד הכהן, אדם שחי חיי תורה ומצוות, חייב להיות רווי תודעה כפולה, תודעה של מודעות, צייתנות ומשמעת מקיפה לפרטי פרטים, ותודעה של חוויה נפשית שבה הוא נקשר לקדוש ברוך הוא, כל כוליותו עובדת אותו, והינו אחוז שלהבת יה באהבת השם ויראתו. זה האות א', ועוד תחת האות א', אכפתיות. בכל פעם שאני מגיע לפסוק שבמגילת אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, אני מתחלחל מחדש. איזו האשמה חריפה. מי שאכפת לו באמת, מי שמושרש בעם ישראל, מי שגורלו וייעודו קשורים עם עם ישראל, משיח את דעתו מכל החשבונות ומניח אותם בצד. באותה שעה שבה חרב חדה מונחת על צווארה, נדרשת אסתר לתשובה גורלית. אכפת לך או לא אכפת? גם אנחנו מי פחות ומי יותר אסתר. לכולנו על הראש יש זר, כמו שישיר כל אחד מאיתנו מלכת אסתר. בשעה שמעשי ידיי טובעים בים, בים של התבוללות, בים של בורות, בים של ניתוק מכנסת ישראל ומשורשיה, אתה שמסוגל להירתם להוצאת העגלה מן הבוץ, לתת כתף, לרומם את רוח העם, אתה המסוגל להחדיר ערכים, אתה אומר שירה? זאת השאלה שנשאל את עצמנו כשנעמוד לגורלנו לקץ הימים. יכולנו להציל, האם הצלנו? מה יהיה המענה אז, או מה שיותר חשוב, מה יהיה המענה היום? ככה רב ליכטנשטיין על הערך של אכפתיות. באות ב' ביטחון, על האדם להבין כי קיומו העכשווי תלוי על בלימה, על חוט של חסד שמשוך מעט הקדוש ברוך הוא, ושעתידו מותנה בחסדי שמיים, להם מצפה ועבורם הוא משווע. אין בושה בהכרה בתלות, ואין בשמץ של כניעה למציאות אכזרית כפויה. אין לנו אלא לקבלה בשמחה של חסות גואלת. תחושה שהאדם מסוגל להסתדר לבד, ואפילו הרצון להסתדר לבד, גם אם הינם עטופים מעטה דתי שנעוץ ברצון לרומם את הפן שבריבונו של עולם, ולשחרר אותו כביכול מלדאוג לנו ולזוטות של שאיפותינו, אינה אלא איוולת ושחצנות. ההשקפה הזאת היא נורמטיבית. המצליחן כנכשל אמור להיות רווי הרגשת ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים, ולהידבק ומי שדבק בהשתדלות נאמר לו כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ככה לביטחון. אני ככה מדלג, למרות שבאמת אפשר וראוי להאריך, אבל יש פה עוד ציטוטים שחשוב להביא הבוקר, אבל באות יוד, הערך הוא ישיבה. השאיפה היסודית היא שבחור שנכנס לישיבה, יצא ממנה תלמיד חכם, תלמיד חכם בעומק ובהיקף, לא רק אדם שידע לפתוח וירצה לפתוח את הגמרא בכל מקום שבו יהיה, אלא אף אדם שישאף להתפרס ולהסתרע על פני התורה כולה, לעומקה ולרוחבה, הדבר היסודי ביותר הינו לאו דווקא במישור הלימודי היוצר, האינטלקטואלי הטהור, אלא בזיקה לתורה, שאדם יהיה קשור לתורה, שירגיש כי התורה היא מורשת. והנה עוד ציטוט שלו עצמו, של הרב ליכטנשטיין, לסיום ציטוט טוטלי מאוד, מחייב מאוד. מי שמבחינה קיומית איבד את הקדוש ברוך הוא, זו התפוררות טוטלית. לאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא, זה לאבד טעם בחיים, זה לאבד את החיים עצמם. זו קטסטרופה. אם האובדן הזה קורה לחברה מסוימת, אוי לה לאותה חברה. מה עם החיים בלי הזיקה הזאת לקדוש ברוך הוא? וכדי לתרגם את הדמות של הרב ליכטנשטיין גם לעולם המעשה, הנה דברים שכותב תלמידו אביעד אחר. עד עכשיו זה היה דברים שכותב אביעד הכהן, פרופסור אביעד הכהן, והנה תלמידו אביעד פרידמן, היום הוא יושב ראש החברה למתנסים, והוא כותב כך: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, בימים הקרובים נשמע ונקרא על גדלותו בתורה והיקף ידיעותיו העצום של מורינו ורבינו הרב דוקטור אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. קטונתי מלספר על גדלותו בכל חדרי התורה ובכל נדבכי החוכמה הכללית, והיו לרב תלמידים גדולים בחוכמה ובתורה וקרובים ומערכים ממני, אבל כמי שזוכה להיות מזוטרי תלמידיו, רציתי לספר על אנושיותו, על צניותו, על גדלותו ומסירותו האינסופית לתלמידיו. בשנת 91 למדתי כתלמיד צעיר בישיבה. הרב נתן שיחה בבית המדרש לפני תלמידי הישיבה. בשיחה התייחס הרב לביקורת שהעבירו התלמידים על עניינים טכניים כשיפוץ הכיתות ומכון ההוראה. במהלך דבריו חייכתי חיוך ציני שנתפס בעיניו כמזלזל. הרב פנה אליי באמצע השיחה ואמר: אביעד, אתה צוחק, אבל אתה יודע שאני צודק. והשיחה נמשכה. באותו לילה בשעה 11 הוא קורא לי אחד הבחורים לטלפון הציבורי ואומר לי שיש לי טלפון דחוף מאהרון. ירדתי למטה מבית המדרש, לא ציפיתי לטלפון בשעת לילה מאוחרת ולא הבנתי מי זה אותו אהרון. בטלפון היה הרב ליכטנשטיין, הוא סיפר כי לא יכול היה לישון מכיוון שהרגיש שפגע בי בפומבי והוא מוטרד מכך. הרב סיפר כי הוא מתכנן מחר לבקש את סליחתי לפני כל בית המדרש, מכיוון שזה היה הפורום שבו הוא אמר את הדברים, ואם כן זה הפורום שעליו להתנצל. אבל הוא לא יכול לישון כאשר הוא מרגיש שפגע בתלמיד. נדהמתי מבקשתו זו וביקשתי ממנו שיחוס עליי ולא יתנצל לפני כל בית המדרש. לרב לא היו שום גינוני כבוד, הוא היה תמיד צנוע וענב. כאשר היה עובר ליד הטלפון הציבורי, הוא היה עוצר לשם הטלפון המצלצל, מחפש את התלמידים בבית המדרש, ואם צריך גם לוקח הודעות עבורם. מעולם לא נתן שתלמיד ינהג בשבילו או שיעשה משהו עבורו. כל תלמיד בישיבה זוכר את דמותו הענקית, הולכת עם ערימת ספרים לשיעור הכללי, ואבוי לתלמיד שרק יחשוב לבוא לעזרה. פעם, כשבא לבקר אותנו בטירונות בגולני, הוא הגיע עם תלמיד בוגר ועם זקן, כדרכו הרב נהג והתלמידים ישבו לצידו באוטו. כשהגיע הרב לשער הבסיס, הבהיר המפקד כי הרב המכובד, כלומר אותו תלמיד בוגר עם זקן, ייכנס פנימה לבסיס, והנהג, כלומר הרב ליכטנשטיין המגולח, ימתין בחוץ. ראש ישיבה שיש לו מאות תלמידים והוא חרד לכבודם, אבל על כבודו מעולם לא חשב, כזה היה רבינו. וממשיך וכותב אביעד פרידמן: בשנת 2003 ניהלתי את חברת מעריב, את העיתון מעריב, והגעתי להתייעץ עמו מספר פעמים. בפעם הראשונה עסקנו בהלכות עיתונות ושבת. כלי התקשורת בישראל עובדים בשבת, הן באתרי האינטרנט ובשבתות הקיץ גם מערכות העיתונים. כשומר שבת הדבר הפריע לי מאוד, ושאלתי את הרב על עבודה במקום שכזה. הרב נתן את תשובותיו בנושא במתינות, אולם כאשר התייעצתי איתו על עובדים שהועסקו דרך חברת כוח אדם ולא קיבלו את שכרם בזמנם והפנסיה שלהם לא שולמה כיאות, האחריות המשפטית לא הייתה של מעריב, וניסיתי להסביר זאת, אבל הוא קם לפתע על רגליו וממרום קומתו הגבוהה התחיל לצעוק ולנזוף בי: אתה צריך לקום ולמחות, אתה צריך להפוך את ישיבת הדירקטוריון, אסור לך לשתוק לרגע על דבר כזה, זה לא מוסרי. תוך כדי דבריו הוא החל מצטט לו תלין שכר שכיר. יצאתי מהחדר מבויש ואותם עובדים, עובדי הקבלן, הפכו להיות עובדי חברה. שנה לאחר מכן התלבטתי בסוגיית פיטורי שני עובדים שעיקו אחד את השני בתגרה בבית הדפוס של החברה. אני התעקשתי מאוד על ענייני המשמעת בבית הדפוס מתוך הבנה כי המקום מסוכן ומועד לתאונות, ולכן מספר התקלות והתאונות ירד משמעותית עם עליית המשמעת, ולכן למרות שהיה זה שבוע לפני חגי תשרי, החלטתי לפטרם במקום למען יראו כלל עובדי החברה בבית הדפוס ויראו. סיפרתי על כך בערב בחזרתי לבית, ואשתי חשבה שהעונש חריף ומוגזם, ועליי להחליפו בעונש אחר. ובמהלך הוויכוח בינינו, היא הציעה שאתקשר להתייעץ עם הרב אהרון. התקשרתי והתנצלתי על השעה המאוחרת. הוא שמע את הסיפור ושאל כמה זמן ייקח לעובדים הללו למצוא מקום עבודה חדש בתחום עיסוקם. אמרתי לו שאני מעריך שהצעיר ביניהם ימצא עבודה תוך מספר חודשים, והמבוגר שביניהם, שכבר עבר את גיל ה-50, ספק אם ימצא עבודה. הוא חשב לרגע ואמר לי, אשתך יותר חכמה ממך. אמרתי לו שבשביל זה אני לא צריך להתקשר לרב, וניסיתי להסביר לו שוב את החשיבות של המשמעת במפעל. הוא אמר לי, תחשוב היטב האם אי אפשר להעביר את המסר הזה בצורה אחרת, והאם האנישה היא באמת לחנך את העובדים והמפעל, או לרצות כעס ואגו שלך. גם בתוך מפעל של אלפי עובדים, אל תשכח לרגע את העובד הפשוט. אתה יכול בכלל להבין מה המשמעות של אדם בלי עבודה? למחרת המרתי את העונש בעונש אחר, מאוחר יותר כאשר עזרתי בהובלת תוכנית הבראה כלכלית, בישיבה נתקלתי שוב בתכונה הזאת, בישיבת הר עציון. הרב לא היה מוכן לפטר עובדים ותיקים בישיבה, והציע לנו במקום זה לקצץ את עלות שכרו ולתת אותו חלק מהשכר למורים הללו כדי לא לפטר אותם. יתר על כן, כאשר נקלעה הישיבה למצוקת תזרים, היו הוא והרב עמיטל הראשונים להציע את קיצוץ שכרם, ובלבד שלא יולן שכר שכיר. כזה היה רבינו נטול אגו, חסר גאווה ודואג באמת לעני ולנזקק. הוא מסיים בזיכרון שלו משנת 2006, בזמן מלחמת לבנון, הוא שרת יחד עם עוד קבוצת חברים מהישיבה, ובהם בנו של הרב שי, בכוח הקדמי של חטיבת אלכסנדרוני בלבנון. אחרי 29 ימי לוחמה, הוא יצא ל-24 שעות הביתה כדי להשתתף בהלוויה של בן דודו, גלעד זוסמן, שנהרג בקרב. אחרי הלוויה, הוא נסע אל הבית של הרב ליכטן שנמסור דרישת שלום מבנו שבחזית. הוא אומר, התקשיתי להכיר את פניו של הרב, הם הפירו, הוא ישב מודאג מאוד מדאגה לבנו ולתלמידיו. הוא סיפר לי שהוא מרגיש שהוא חייב להתחזק בלימוד תורה וביראת שמיים, בזמן שאנחנו לוחמים בלבנון, היבטתי בו בתימהון. התקשיתי להבין כיצד הרב יכול להתחזק עוד בלימוד תורה וביראת שמיים. סיפרתי לרב על שני חברים בוגרי הישיבה שגם במהלך הקרבות מצאו זמן כל יום ללמוד את הדף היומי, אז זה היה במסכת גיטין, גם אם היו אלו 40 הדקות היחידות שבהם ישנו. אנחנו כולנו ישנו באותם ימים. הרב התרגש עד דמעות, ופעם אחת בעת זקנותו הגעתי אליו עם מצוקה אישית ומשפחתית. הוא הקשיב לדעקתי ובכי ושמע ולא אמר דבר. הוא חיבק אותי ודמעותיו ירדו על כתפיי. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אחד מתלמידיו, אביעד פרידמן, נפרד ממנו. אנחנו נשמע עכשיו גם את הרב ליכטנשטיין עצמו, ועוד קודם לכן את הרב עמיטל, ותיבדל לחיים טובים את הרבנית ליכטנשטיין. זה מתוך סרט שהוכן בהזדמנות חגיגית, זה היה לו מזמן, לפני שנה, הגיעו לגבורות של הרב ליכטנשטיין, והתלמידים הכינו סרטון. הנה כמה קטעים מתוך הסרטון המרגש הזה.
נרגשים אנו לציין את מלות 80 שנה למורנו ורבינו הרב ליכטנשטיין. אשרינו שזכינו להיות מתלמידיו. מרבה הזכות והחובה לנוק מאילן גבוה זה. ייחודו, תרומתו, פועלו, השפעתו ואישיותו של הרב חובקים עולם ומלואו. במסגרת המעמד הנוכחי נבוא להמחיש ולו במעט מה משמעות היותנו תלמידיו.
הישיבה קרה לנס שרבן נצטרף לישיבה. זה הוסיף הרבה. אם הצלחנו לשמור הדומיננטיות של הלימוד, הרבה בזכותו. רב ליכטנשטיין בא לפני 32 שנה, הציעו לו כמה הצעות, ובא שם לכפר עציון, יש כאלה שזוכרים שם את הפחון, היינו שם, אבל הייתה לו חוכמת ראיית הנורא, שאם הוא יבוא לישיבה הזאת, הישיבה תהיה משהו מיוחד בלימוד.
להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה לשאוף לשלמות מרבית בכל תחומי החיים. זה לראות בשאיפה לגדלות בתורה מחויבות של כל יחיד. ולשאוף לחדוותה דאורייתא, הן ברגעי החידוש וההתעלות, והן בזמני החזרה והשינון, תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן.
אני זוכר כשהגעתי לישיבה הייתי נער בן 18, קצת התחלתי להכיר את הרב ליכטנשטיין, אני זוכר את עצמי חושב בליבי, לא העליתי על דעתי שעוד יש בעולם אנשים כאלה. הרב ליכטנשטיין הנדמה אז בעיניי כאחד הענקים שמימי קדם. 10 שנים למדתי בשיעורו של הרב ליכטנשטיין, ככל שהתקרבתי אליו כך הוא נראה לי יותר גדול.
יש תופעה, פלא מיוחד, משהו פנומינלי, ההרצה שהתלמידים מריצים את הרב ליכטנשטיין. אחד המזורים בא לישיבה והתכנסנו ומספר, הייתי פעם עם הבן שלי, נדה, בן 10, ילד הסתובב, תום בא ילד כולו נושם של, אבא, אבא, תדעת מי ראיתי, את שחקן כדורגל הזה, והתרגשתי כאילו ראיתי את רב ליכטנשטיין.
בליך בן אדם שלא נותן לעצמו הנחות, הוא יסודי, יסודי עד מאוד, והוא משקיע בכל מה שהוא עושה. אז היה לו, כמו לכל אחד, הרבה תפקידים בחיים. הוא השקיע בכל אחד מהתפקידים. הוא השקיע בלהיות בן, הוא ממש השקיע המון המון מרץ ומחשבה ורגישות להיות בן להורים שלו, במיוחד שהם היו זקנים. הוא השקיע בילדים שלנו, השקעה רגשית וגם אינטלקטואלית. הוא השקיע בנישואים שלנו גם, בן אדם גם, בן משפחה הוא לא רק אבא, הוא גם בעל. והוא השקיע בתלמידים שלו. אני תלמידה יותר מכולם, גם מבנה יותר מכולם. אז ההשקעה הזאת באמת השפיעה עליו. זה הפך אותו להיות בן אדם שכולנו מכירים ואוהבים עד מאוד.
להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה לראות בחוויה האנושית עצמה מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ומתוך איזון בין רגשות וצרכים שונים ליצור אישיות השואפת לשלב בכל היבטי החיים חוויה דתית תאורה ועמוקה בבחינת גילו ברעדה. להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זו זכות, זכות גדולה.
אני חושב שזו זכות תמיד ללמוד, זכות לרב לדבר. אני חושב שהייתי יכול לעשות כמה דברים אחרים, ולפרנס את ביתי בצורה יפה, ודברים שהייתי מענה. אבל אם אני מחפש משהו שחשוב בבחינה תוכן, או משהו שאני רואה בו אתגר, והאתגר שמשמח ומרענן, אין דבר עלי הדבר שהייתי מעדיף לעשות. ההצלחה זה תלוי בתלמידים, לא בכל מה שתלוי בי. אבל אבא נשקיע יחד, ללמוד וללמד, לשמור לעשות קיים, זו משימה שמוטלת את כתפי שנינו. נקווה שכתוב ברוך הוא ייתן את חלקו ותצא בליבנו.
הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, מתוך הסרט שהכינו תלמידיו עם הגיעו לגבורות, וכאמור הלווייתו היום ב-10 מהישיבה באלון שבות לירושלים, להר המנוחות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נדבר גם על יום העצמאות, וגם על שמעון פרס והסערה החדשה סביב תפקידו החדש.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, אנחנו מתקרבים ליום העצמאות, אנחנו בערב יום הזיכרון, אחריו יום העצמאות, והאמת שככה קצת מציתי את הוויכוחים והדיונים, כן יום העצמאות, לא הלל, מה, כן, ברכה, לא, בלי ברכה ואין ברכה זה עניין הלכתי, וכבר פסקה הרבנות הראשית שבלי, אבל על עצם הציון של יום העצמאות, ועד כמה הוא משמח ועצוב, וכמה אחוזים ממנו משמח, וכמה הכוס ריקה ומלאה, את זה די מציתי, אז כמה טוב שבאו החוזרים בתשובה ורעננו את הפולמוס באמת הוותיק הזה שגילו כגילה של המדינה. הנה אחד מהם הוא ניר מנוסי, תמיד מרתק, ובטח על נושא כזה כמו היחס אל הציונות וליום העצמאות, ודווקא כחוזר בתשובה הוא רואה מבחוץ את שני המגזרים, את הדתי והחרדי, והוא מגיע מהמגזר החילוני, אז מעניין להקשיב לו. לא תהיה זאת הגזמה לומר, הוא כותב, שהיחס לציונות הינו סלע המחלוקת היסודי ביותר ביהדות של זמננו. והוא מגיע לסיוע מדי שנה בזמן הזה, סביב ה' באייר, יום העצמאות. עכשיו, את המילה יום העצמאות, את צמד המילים הללו, הוא כותב במרכאות. הוא כותב בסוגריים, במרכאות, לא משום שנקטנו צד עדיין, אלא פשוט כי השם עצמו הוא גופה חלק מהמחלוקת. האם זה יום העצמאות? למרבה העניין, מתח השיא סביב נושא הציונות אינו שורר בין הקוטב החילוני לזה הדתי, כפי שהיינו אולי מצפים, אלא דווקא בתוככי העולם הדתי, בין האגף הדתי-לאומי לאגף החרדי. עבור הראשונים הוא יום חג מקודש שיש לציין באמירת הלל, ועבור האחרונים יום עידם משוקט שיש להחרים ואולי אף לקונן עליו. טוב, הוא מביא את הקצה הקיצוני של החרדים, אבל בסדר. הסיבה נעוצה כמובן בעצם השקפת העולם האמונית, שחובה את המימד הרוחני של הדברים, ומחלקת אותם בין קדושה לקליפה. ומנקודת מבט זו, ה' באייר, אינו רק מאורע היסטורי ארצי, אלא בהכרח גם סוג של התגלות אלוקית, עם נס או ניסיון, על כך ניטש את המחלוקת. המחלוקת מזכירה את שני הפירושים ההפוכים לבשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. האחד, לפיו הגאולה היא כחלום, זה אבן עזרא, והשני, לפיו הגלות היא חלום, והגאולה היא ההתפכחות ממנו. זה ככה מצודות דוד. העולם הדתי-לאומי חווה את הקמת המדינה כהתפכחות מבלהות הגלות. והעולם החרדי דווקא מוצא בגלות פיכחון מסוים, ובציונות שקיעה לחולמנות אובדנית. מתח בין תלמידי חכמים משיב אותנו לתורה שבחיקם, ולימוד התורה מלמד אותנו להתבונן בכל סוגיה מכל ההיבטים האפשריים, ואף למצוא שמץ הזדהות עם כולם. אף כאן אם רוצים אפשר להבין את שני צדדי המתרס. צד אחד נושא את עיניו אל הסבילות והקורבנות המוחלטת שבהם היינו מצויים בנדודי הגלות, וליבו עולץ בקרבו על כך שהחלנו, שהחילונו לזקוף את ראשינו מהגלות, והשבנו עצמנו לזירת ההיסטוריה והפוליטיקה, ובידינו להפגין, יש לנו דגל להפגין עמו את זהותנו הלאומית, ונשק להדוף עמו בני לאומים עוינים. הוא מסתכל הצד הזה על ההישג המדהים שבשיבת יהודים כה רבים לציון והקמתה מעפרה כיישוב מסגשג, ועל כן מביט בסלחנות רבה על מידת כשרותו של היישוב. הוא מתקשה שלא לראות בתחייה הזו פעמי משיח של ממש, ועל כן סס להירתם ולעזור לה. הוא מביט בעין עקומה וכעוסה על העומדים מנגד. אבל גם עיניו של הצד השני, החרדי, חוזות באמת נוקבת. הקמת המדינה היוותה את מיסודם של ערכי תנועת ההשכלה החילונית, שביקשה לברוא מחדש את העם היהודי בצלם אומות העולם ולהשכיחם תורתך. תחת חסות המדינה הוקמה מערכת חינוך, ובה גרסה מדולדלת ומחולנת של היהדות, שאינה אלא עלי תאנה לעמדת הבוז והניגוח כלפי רוח ישראל סבא שאליה היא מחנכת. אולי גרוע מכל, הזהות הישראלית החדשה מהווה מעין תחליף לזהות היהודית המסורתית, וככזה היא מחסנת מפניה. על כן, עמדת צד זה היא להימנע מהזדהות עם המדינה ותרבותה, ובאשר הוא משתתף בה, הדבר הוא לצורך שמירה על האינטרסים המגזריים בלבד. זאת התפיסה החרדית. למרבה העניין, שני חלקי האמת הזו משקפים בדיוק את שני היעדים המנוגדים שהתנועה הציונית הציבה לה, ושבשניהם נחלה הצלחה לא מבוטלת. לרכז את העם היהודי פיזית בארצו, ולפזר אותו רוחנית בין אומות העולם, קרי להטמיע אותו בתרבותם. הקונטרסט בין השניים התבטא שוב ושוב כאשר לאחר שחזו מקימי המדינה בניסים הגלויים שאפשרו את עליות ההמונים, השחרור מהמנדט הבריטי והניצחון במלחמות, התעקשו שלא לייחס זאת כלל להשגחה העליונה, אלא אך ורק לגבורה היהודית. הרבי מלובביץ' דימה זאת למלך שבאהבתו מכניס להיכלו אדם הדיוט ועלה גומל לו בהכרזה שהארמון הוא שלו ומנסה לגרש את המלך. כי הוא אדם שאין לו, אין בו דעת. זה אומר, רגע, הארמון הוא שלי בכלל, לך מפה. הציבור הדתי-לאומי מתרכז ביעד הראשון, כלומר, זה שהציונות ריכזה את העם פיזית בארצו, וממעיט בערך השני, כלומר, זה שהציונות בעצם רוצה לפזר את עם ישראל, לרכז אותו במדינת ישראל, אבל לפזר אותו רוחנית בתרבות העולם. חרדי מתרכז בערך השני, רואה את הצד הזה של הציונות, ציונות וממעיט בערך הראשון. מה ביכולתנו לעשות מול ערבוביה זו של שאיפות וערכים? הפרד ומשול. זאת התזה של ניר מנוסי, זה מה שהוא מציע. יש להבחין בין הציונות ותפיסתה בכללותה על שני יעדיה, לבין הנקודה הטובה והאמיתית של שיבת ציון ובניינה. כל מי שהמאמרה כל ישראל ערבים זה בזה אינה רק סיסמה עבורו, אלא מציאות חיה, המעורב והמעורה בעמו, אינו יכול להוציא עצמו לגמרי מן הכלל ולהתנקר כליל לניסיונם של אחרים להקים מדינה יהודית, ששגויה ככל שתהיה דרכה בעיניו, הוא לא יכול להוציא את עצמו, להתנקר לגמרי לעניין הזה. הוא חייב להרגיש שותף למסע הגדול של עמנו לארצו ולשאיפתו לקום בה מחדש כעם, יהיו אשר יהיו מחלוקתנו. למעשה, אם יישב דעתו, יראה כי ביכולתו לקיים את הפסוק ציון במשפט תיפדה, ולפדות חזרה במשפט מילולי את המושג ציון, לומר בפה מלא, אני ציוני, במובן המקורי והעיקרי של המילה, אני אוהב ציון, אני רוצה לחזות בשוב השם את שיבת ציון, ואני שותף לניסיון להגשימה. המילה ציון במשפט, במשפט, במילה הזאת, במשפט, תיפדה. אבל כל זה לא אומר שהמסגרת שהעמידה התנועה הציונית מקודשת, הממסד הקיים, רוחו ותרבותו, הם מה שעלה בידי קבוצה מסוימת להעמיד, אבל אינו סוף פסוק. יש להתפעל ממסירות נפשם, אבל לא אוטומטית להשתבץ בתבנית שלהם, לעשות זאת פירושו לאבד את נקודת המבט היהודית הייחודית שמשוחררת משיעבוד מנטלי לכל אמונה ודעה בעולם, ואינה חוששת ממציאת פסול בהם, או ממציאת הטוב מצד שני. במילים פשוטות, ציוני אין פירושו בהכרח ממלכתי. השילוב הנכון הוא ציוני לא ממלכתי, ראשי תיבות, אם תרצו, צלם או צלם. אפשר לומר שעמדה זו שומרת על הצלם היהודי שלנו, הציוני שבנו, מעורה בעם ובמציאות, והלא ממלכתי מסוגל לצאת מהקופסה ולחלום על חלופות. אז האמת שככה הבחירה של מנוסי בטרמינולוגיה לא ממלכתי, אולי יש פה משהו מטעה, כי כאילו לא ממלכתי זה נראה, אני לא מכיר בחוקי המדינה, אני לא מכיר בממלכה, אבל לא, הוא מתכוון, אני ציוני, אני חוגג, אני מתחבר, זה מעניין אותי, זה מרגש אותי, אני רואה בזה תהליך אלוקי בשיבת ציון, אני ציוני, ותחזנה עינינו בשובך לציון, אבל אני לא ממלכתי, אני לא ציוני, אני לא בהכרח מאמץ אוטומטית את כל ערכי הציונות ואת כל סמליה. בהי בייר הקרוב, הקרב ובא, יעשה מן הסתם כל איש כהבנתו, אבל כל אחד במקומו יכול להשתדל השנה להקדיש יום זה למחשבה וקירוב הדעות, להתבונן בנקודת האמת של הצד השני, ועושה השלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן, כך ניר מנוסי. אני חושב שמנוסי עצמו, התופעה שלו, אישית, סיפור חייו, הוא אולי סמל למה שקורה, לדברים הטובים שקורים במדינת ישראל, כלומר הרעים והטובים, לדור הבא שיקום מהפלמ"ח ומהתרבות הציונית החילונית. אבא שלו זה דידי מנוסי, המשורר, העיתונאי, התמלילן, הרבה מהשירים שלו יושמעו, ממש מהקלאסיקות, גם של יום הזיכרון וגם של יום העצמאות. והנה, הבן שלו, של אחד מסמלי החילוניות, וגם אחד מהסמלים של מסירות הנפש, של הפלמ"ח, של הלוחמים, הבן שלו נמצא במקום אחר, בקומה אחרת. זה סיבה להגיד, ולו על העניין הזה, הלל ביום העצמאות. טוב, סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו, התוכנית מדברים האקטואליה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע מחר בתוכנית מיוחדת שתוקדש כמובן כולה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בוקר טוב. We'll be right back.